הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מהנדסים בנייה. הפודקאסט הנכנס לאופי הקורה של ענף הבנייה. בהגשת אהוד לוי.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מהנדסים בנייה, הפודקאסט שנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה בישראל. אני אהוד לוי, סמנכ"ל השיווק ופיתוח העסקי של קבוצת א' צדיק. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא שירות לקוחות בבנייה. בשנה רגילה נמסרות עשרות אלפי יחידות דיור לדיירים, נמסרים בניינים למשקיעים, ליזמים, בלללללה, רגע. טוב. אז בשנה רגילה נמסרות עשרות אלפי יחידות דיור לבעלי דירות חדשים, ומהסטטיסטיקות שאנחנו מכירים, ב-100% מיחידות הדיור והמבנים יש ליקויי בנייה. אז כדי לדבר איך מטפלים בנושא ליקויי הבנייה אחרי שהבניין נמסר, נמצא איתי איתן ארציס, מנהל שירות לקוחות, שיקון בינוי, סולל בונה. שלום איתן.
נעים מאוד.
נעים מאוד. אז ברוך הבא. תספר לנו ככה קצת על עצמך, לפני שאנחנו צוללים לנושא שירות הלקוחות.
איתן ארציס, בן 53, נשוי לילית, אבא לאריאל, שירה ונועם המקסימים. גר בנס ציונה, עובד בסולל בונה עוד מעט 29 שנה. מחצית מהזמן כמנהל פרויקטים, וב-14 שנה האחרונות פלוס מינוס אני מנהל את המוקד שירות.
אפשר להגיד שיש לך ניסיון רב שנים בנושא
הגעתי
של...
הגעתי מהאבק עד לכאן.
אז תספר לנו קצת איך נראה נושא של שירות לקוחות, איך בנויה המחלקה הזאת.
איך בנויה המחלקה? יש לנו... משרדים, בק אופיס, מה שאנחנו קוראים. יש לנו נציגות שירות שיושבות בבק אופיס. יש לי מוקד חיצוני שלמעשה יושב על קולט את הטלפונים, יושב על מספר הכוכבית שלנו, עובד עם מערכת הפריוריטי שלנו, וכל לקוח פותח פנייה, מתקשר למספר הכוכבית שלנו. יש עוד ערוצים שאפשר לפנות, אבל פותח פנייה במספר הכוכבית שלנו, נפתחת פנייה במוקד השירות. הפנייה הזאת היא מגיעה לבק אופיס ולנציגי השירות האזוריים. יש נציגי שירות אזוריים, אנחנו מנסים לחלק אותם גיאוגרפית, לא תמיד זה מצליח, לפעמים זה עניין של עומסים, אבל כולם, כל הצוות למעשה, כל אחד באזור שלו מקבל את הפניות. מרגע שאנחנו פותחים את הפנייה, למעשה מתחיל להיסחם מה שאנחנו קוראים, לוחת הזמנים שלנו זה ה-SLA.
SLA, כן.
ה-SLA זה ה-Service Level Agreement.
כן.
ואנחנו מעבירים את הפנייה, כמובן בפרויקטים החדשים, זה מועבר קודם כל לקבלני המקור, אלו שביצעו את העבודה עבורנו, עבור סולל בונה, ומחויבים כלפינו באחריות, אחריות חוזית.
מה בדרך כלל אתם רואים? מה הם דברים שיכולים לחזור על עצמם, או חוזרים על עצמם בתדירות גבוהה יותר?
תראה, מבחינת... אופי הליקויים?
כן.
מבחינת אופי הליקויים. אופי הליקויים משתנה, יש את התקופה הראשונה, שבסמוך לאכלוס, ליקוי בדק. אנחנו אחרי השנה הראשונה, יש לנו את תקופת הבדק.
מה, כל הסדקים על הקירות?
הסדקים על הקירות, הרובה שפה ושם מתפוררת. יש גם פה ושם תקלות חשמל, מכיוון שאנחנו מייצרים את הכל על יבש, ואז אתה על רטוב. אז זה קיים גם דברים כאלו, אבל בוא נאמר שהליקויים האלו הם ליקויים שטיפלת, נגמר הסיפור, הם לא עצמם.
אוקיי. הסדיקה זה תקלה תקלה של ביצוע, או שזה איזשהו ליקוי שקשור להתייבשות של החומר על הקיר?
גם ההתייבשות של החומר, אגב, יש לנו בשנים האחרונות, תנאי מזג אוויר יצרו איזשהו משהו, וגם ההתאחדות אפילו הוציאה איזשהו מסמך על הדבר הזה, לפני מספר שנים, אתה מכיר את זה בטח טוב מאוד.
נכון.
וזה גם עניין של בייחוד במגדלים, בקומות העליונות.
אז רק נגיד למאזינים שמה שאנחנו מדברים עליו זה שיש תנאי מזג אוויר קיצוניים, בעיקר בתקופת הקיץ של החום. וברגע ש...
גם בנובמבר אני זוכר שהיו לנו איזשהו תקופות כאלו, שגם כן נתקלנו בתופעה הזאת.
שמה?
אז דיקה הזאת כתוצאה מתנאי יובש קיצוניים.
כן, אוקיי. אז תנאי יובש קיצוניים, חום קיצוני, שבעצם הלחות יוצאת מתוך החומר בצורה מאוד מהירה, ואז נוצרים הסדקים, אם זה בקירות, אם זה בתקרה, בדיוק כמו הסדקים שאנחנו רואים בבטון, אם לא עושים השפרה כמו שצריך.
נכון.
רק שבחומרי גמר אי אפשר לעשות השפרה.
נכון. אני נתקלתי בדברים כאלו גם כן, אפילו באלמנטים מנגרות, שממש התאפתו. זה היה משהו... הפתיע את כולנו.
אז זה בעצם, זה לא ליקוי. זה איזשהו...
זה לא ליקוי, בדיוק. זה משהו שאתה מבין שהוא בשנה, שנה וחצי הראשונות, בהחלט יכול לקרות. מטפלים בזה, זה לא חוזר על עצמו.
זה קשור גם להתייצבות של המבנה?
בהחלט כן, בהחלט כן. במיוחד במגדלים שאנחנו, המגורים שלנו הם במגדלים היום, וזה רק ילך ויגדל בגובה. אז כן, כמובן. אז יש את העניין הזה של הבניין, שהוא חדש, לוקח לו את התקופה שלו עד שהוא מתיישב, ואלו הסדקים.
אוקיי, חוץ מהסדקים?
חוץ מהסדקים, ומה שמופיע אחרי השנה וחצי, שנתיים, שלוש שנים, אז אנחנו נתקלים, אז יש לנו את העניין הזה של איתומים. עכשיו, איתומים, או רטיבויות נקרא לזה.
זה נושא שמעניין אותי מאוד.
רטיבויות, כן. רטיבויות יכולות לנבוע ממספר גורמים. אז יכול להיות לנו עניין של איתומים, כמו שאמרתי. עכשיו, זה יכול להיות איתומים בגבות, זה יכול להיות איתומים במרפסות, זה יכול להיות איתומים בחדרים רטובים. עכשיו, יכול להיות איתום, כמו שאנחנו מכירים אותו, איתום ביטומלי, צמנטי, לא משנה מה. זה ממשיך דרך כן ביצור חגורה או לא ביצור חגורה.
בחדרים רטובים.
בחדרים רטובים, או במרפסות.
או במרפסות,
כן. באזור הויטרינות.
טוב, זה אזור הטוב.
זה אזור הטוב, כן. ושלא עושים חגורה, שזה נדיר, אבל או לא עושים אותה בגובה המתאים, ולא מורידים את, את הנקודה היחוס, את השליחמוס, מה שאנחנו קוראים, בסמוך לגובה החגורה, ולא מבצעים אותה בגובה הנכון, אז בגדול... היא כאילו לא קיימת.
אבל זה בעיה תכנונית, או שזה בעיה ביצועית?
זו דוגמה לבעיה ביצועית. הפרקטיקה הנכונה והטובה שאנחנו חייבים להקפיד עליה.
כי זה מוגדר בתקן.
זה גם, בוודאי. זה מוגדר בתקינה, וחשוב מאוד להקפיד בנושא הזה. נושאים נוספים שחשוב שאנחנו נקפיד עליהם, איתומים סביב אינטרפוצים. מכיר את זה. לא מקפידים בנקודה הזאת בלא מעט מהמקרים.
רק בשביל המאזינים,
אתה מתקלח, אינטרפוץ הברז, לא רק אינטרפוץ, זה יכול להיות גם סוללה, הברזים שאנחנו פוגשים על הקירות שאנחנו מתקלחים.
אז בואו נעשה רק הסבר, האינטרפוץ, אנחנו מדברים שפה מקצועית, אבל לא בטוח שכל מי שמאזין מכיר את המושגים האלה. בחדרים רטובים אנחנו יכולים למצוא הרבה תשתיות שדרכם מעבירים את הצנרת. זה יכול להיות בלוק בטון, זה יכול להיות בלוק גבס, זה יכול להיות לוח גבס. בסופו של דבר יש איזשהו צינור, הצינור הזה מחובר לאינטרפוץ, שזה בעצם הראש שיוצא מהקיר החוצה, איפה שאנחנו מדליקים ומחבים את המים, או מאיפה שיוצא הברז. ובעצם אם לא מבצעים את הפרט הזה נכון,
הוא מקבל סביבו את חיפוי הקרמיקה, שאנחנו, נכון. זה מה שהלקוח בסופו של יום חשוף מול, רואה אותו,
כן.
וזה מה מעניין אותו גם, כן, בסדר? הראש של האינטרפוץ והחיפוי של הקיר, אבל אם אנחנו מסביב לאינטרפוץ לא עותמים את אותו פתח שדרכו יוצא האינטרפוץ, ואנחנו מתקלחים במקלחת, והמים ניתזים על הקיר וניגרים עליו, ונכנסים מתחת לרוזטה, לצלחת הזאתי,
כן.
אתה לא רואה את זה, אבל המים נכנסים מאחורה.
לאט לאט.
לאט לאט.
יש להם זמן.
עוד מקלחת, ועוד מקלחת, ועוד מקלחת, ואז הם מתחילים להציף את התשתית, את הסומסום.
או את הקיר
עכשיו,
מאחורה.
עכשיו, הכל בסדר. מידה מסוימת של רטיבות, אמורה להיות, זה חדר עטוף, כשמו כן, ובגלל זה אנחנו גם מבצעים איתומים בחדרים האלו. אבל אם זה מגיע לאותה חגורה, והיא קצת חסר לה איזה סנטים בגובה, אז זה עניין של זמן, ולא הרבה מדי שהמים מתוך החדר הרטוב יגיעו לפרוסדור, ולחדר הסמוך, ולפרקט, ואז אנחנו כבר נמצאים בסרט אחר לגמרי.
כן, אבל אנחנו מכירים בשיטת הבנייה, בישראל זה מקום מאוד ייחודי באופן שבו אנחנו בונים את החדרים הרטובים, אנחנו בונים חדר רטוב, ומתחת לחדר הרטוב אנחנו עושים אמבטיה שתופסת את המים. הסומסום, הרי מתחתיו, הרובה אמורה למנוע מהמים להיכנס בין העריכים, אמור להיות נקז, מתחת לזה אנחנו שמים סומסום, באירופה דרך אגב, ההדבקה היא ישירות על מדע או על בטון.
נכון, נכון, זה משהו שאנחנו מתחילים אותו, אנחנו במוקאפ על העניין הזה.
נו, זה נהדר.
כן.
כי בעצם אתה מונע את היכולת של המים להגיע, בעצם אם יש לי מדע, אם יש לי בטון מתחת לעריכים, למים אין איפה ללכת, הם ילכו ישירות לניקוז.
נכון.
למה אנחנו כל כך מתעכבים עם השינוי הזה? מה היתרון בלסים סומסום?
אין יתרון, אם אתה שואל אותי באופן אישי.
אוקיי, מעולה.
אין יתרון. אני בעד, ואני שמח מאוד שאנחנו מקדמים את הרעיון הזה של הדבקה ישירות על המדע.
אז אני מבטיח לשאלה אחרת, כי בישראל, לא יודע אם יש מנהג, אבל זה קורה לעתים תכופות, שבעלי הבתים קונים דירה, מכם אתם מהקבלנים, ואיך שנכנסים לדירה, מתחילים שיפוץ. נכון, אתה צוחק.
בעיה.
אתה צוחק, אבל אני יודע שאתה לא צוחק מהסיפור הזה.
בעיה.
קונים את הדירה, מתחילים שיפוץ. מחליפים עריכים, שמים עריכים על עריכים, מזיזים את המקלחת. איך אתם מתייחסים לזה בעולם של הבדק? כי בעצם נכנס הדייר ומשנה את מה שאתם עשיתם.
איבד אחריות.
איבד את האחריות לחלוטין.
איבד אחריות. איבד אחריות. אני לא יודע מה הוא עשה שם, אני לא יודע מה הוא פגע במערכות שלנו, אין לי מושג. קנית רכב, הלכת וקחת אותה למוסך וביצעת בו שינויים במרכב. היבואן ממשיך לתת לך אחריות? לא. איבד אחריות.
לחלוטין.
לחלוטין. כן, נגע באיזה משהו, סתם, אתה יודע, איזשהו שינוי שהוא מינורי. לא על כל התקנת מזגן, הוא מאבד אחריות. בסדר? בואו נכנס לפרוצדורות הנכונות. אבל כמו שאתה מציג את זה, עשה...
שינוי מהותי בדירה.
שינוי מהותי בדירה, איבד אחריות, בטח לגבי...
שינוי זה תשתיות וכו'.
בדיוק.
פתח ריצוף.
פתח ריצוף, נגע בצנרת אינסטלציה, נגע במערכות חשמל, איבד אחריות.
במטורף.
כן.
כן, אוקיי. לעתים יש איזשהו ליקוי שאתה רואה אותו בדירה בקומה מתחת, אבל הבעיה יכול מאוד להיות שנובעת מהדירה מלמעלה.
מן הסתם.
ודר אחד רוצה שיתקנו לו, ודר אחר לא רוצה שיהרסו לו את ה... בעיקר אם זה דייר שעשה איזשהו שינוי ושילם עוד הרבה כסף אחר כך. איך מתמודדים זה במחלקת השירות?
בעיה לא קלה, אין לנו יותר מדי תודה לאל מקרים כאלו, בסך הכל אנשים משתפים פעולה, יש מצבים קיצוניים כאלו של חוסר שיתוף פעולה, אני כמובן במקרים קיצוניים כאלו, אני באופן אישי ניגש, מנסה לדבר עם הדיירים, מסביר להם את הסיטואציה, אנחנו נותני השירות, אנחנו תעודת האחריות גם שלהם, אבל גם של השכנים שלהם, אלו שמתחתם. בדירה התחתונה, וכמו שאנחנו, אם יהיה להם ליקוי, אנחנו ניתן להם את השירות ונתקן, אנחנו מחויבים לבצע את אותו טיפול גם לשכנים שלהם. רוב המקרים זה עוזר, ואם לא, אז הם מקבלים מכתב, על פי רוב אחרי המכתב הזה משיגים את שיתוף הפעולה.
הבנתי, עכשיו... רגע, ברח לי השאלה מהראש, אבל...
תעבור לשאלה הבאה.
לא, תכף, לא. יו, זה עמד לי על הקצה של הזה. שנייה רגע. זה קורה לפעמים.
ברור. אני לוקח שלוק תוך.
בטח, בטח. נו, יש לי בום בום בראש.
בוא נעבור שאלה.
לא, 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 לא. אני, שני הרגע, זה על הקצה של הלשון שלי, ואני... טוב, לא, נניח לי לכיוון אחר. רגע.
מה הייתה השאלה האחרונה? ננסה דרך זה להבין את הנושא.
לא, דיברנו על הקטע הזה של... שיש בין שכנים, יש שכן אחד ש...
כן.
הוא מבצע ש... משהו.
לא, לא משהו דפולה.
ואחד שיש לו תקלה וצריך להגיע מאחד לשני.
נכון. ואז אנחנו במקרים הקיצוניים מוציאים לו מכתב ומשיגים את שיתוף הפעולה של הדייר העליון, נקרא לו.
כן, יואו, הלך לי הזה, טוב. אה, אוקיי. אוקיי. איתן, שאלה שרציתי לשאול אותך, כי בנושא הזה של ליקויים, יש הרבה מאוד למידה שמתבצעת בשטח. כשאתם נכנסים כמחלקת שירות לקוחות לדירה, ומזהים את הליקויים. אם זה תקלה של ביצוע, אם זה תקלה של יישום, אם זה עירוב של חומרים או מערכות. איך מתבצעת הלמידה הזאת הלאה לפרויקט הבא, לפרויקטים הבאים, על מנת לצמצם את התקלה הזאת, את הליקוי הזה?
אני שמח שציינת את זה, מכיוון שזה אחד מהתפקידים, המשימות החשובות שלמעשה מבצע מוקד שירות לקוחות, בדק ואחריות בחברה קבלנית.
בכל חברה, דרך אגב, יש מחלקה כזאת?
אני יודע על כמה, לא יודע עם כולם, לא יודע, אני יודע, בחברות הגדולות בדרך כלל זה קיים, עדיין לא בכולם, אבל כן, זה בהחלט משהו שהוא לא זר, כן. אצלנו זה משהו שאני הכנסתי, אני אמרתי, זה לא יכול להיות, שמו, בדק ואחריות עולה לו מעט כסף, לא יכול להיות שאני אחתום על צ'קים בצד אחד, ובצד השני אמשיך לעשות את אותם טעויות. מוקד השירות הוא למעשה, אני קורא לזה כמו, אנחנו כמו אגף חקירות כזה. אנחנו הוצאנו במחלקה שלנו, את כל התחקירים מבצעים אצלנו במחלקה. אנחנו נמצאים בשטח, אנחנו מגיעים לפרויקטים אחרי שמה שנקרא, עושים בהם ילדים, אחרי האכלוס. ואנחנו חשופים בודקים את אותם כשלים שפתחו הדיירים, הלקוחות שלנו, אגב, זה לא רק דיירים, כי יש לנו גם לקוחות שהם מסחרים, בסדר? בתי משפט
מוסדות ציבור.
מוסדות ציבור, בדיוק.
בתי חולים.
בתי חולים, בדיוק. אנחנו באים ומתחקרים את הליקוי, מה מקורו, ולכן קיימת חשיבות מאוד גדולה שכולנו חייבים להיות, מה שנקרא, כמו שציינתי, להגיע מהיסוד, מהאפר.
ועדת חקירה.
ועדת חקירה. ואנחנו מאתרים את מקור הכשל, ומעבירים אותו הלאה, אנחנו מתממשקים עם מחלקת הבטחת איכות, אתה מכיר את אורי אלופה אצלנו, אנחנו כתף לכתף, יחד איתה, באים עם זה הרצאות שאני מעביר אחת למספר חודשים אצלנו בחברה.
למנהלי הביצוע?
למנהלי הביצוע, כל הצוותי ביצוע, מנצי ביצוע, מנהלי עבודה, מנהלי פרויקטים. זה כבר הפך להיות מסורת, אנחנו עושים את ההרצאות האלו. אנחנו עושים, אני קורא לזה יום בחיי המוקד. אנחנו עורכים את הצוותים, לא פשוט, להוציא אנשים מהשטח.
צוותי הביצוע.
צוותי הביצוע הולכים ומסתובבים איתנו בשטח, בפרויקטים, ורואים מה קורה שמבצעים את העבודה פחות טוב. ואנחנו מעלים את הנושא, מראים את התמונות, מראים את הסרטונים, ויש לזה תוצאות מדהימות. אנחנו שיפרנו את האיכות בצורה מדהימה, וזה בהחלט מסביר רצון. כמובן, תמיד יש מקום לשפר. אני תמיד אומר שזה אנושי לטעות, פחות מומלץ וחכם לחזור על אותם הטעויות. אנחנו חייבים להפיק את הלקחים ולתקן אותם בפרויקטים הבאים.
אנחנו תמיד אומרים באלף צדיק ש80% מההצלחה זה הכנות השטח. ואנחנו, כי בסוף חומרים שיוצאים ממפעל, אז הם יוצאים, הם נבדקו לפי תקינה, יוסמו, ואם אני משתמש באותו חומר ב-90 דירות, ויש לי בשתי יחידות דיור בעיה, אז כנראה שהבעיה היא לא בחומר עצמו, אלא היא בעיה בביצוע. שלרוב אנחנו מכירים את זה כבעיה בהכנות שטח, סתם לא ניקו אבק,
או לא
סגרגציה, כל מיני כאלה.
נכון, נגעת בנקודה כואבת, נכון?
למה?
סגרגציה, הגענו קודם ביתומים, אז חלק מיתומים בהחלט מגיעים, בעיות איתום מגיעות מהחזיתות, וזה נושא הסגרגציות.
כן, בברנוביץ'.
בברנוביץ'.
בברנוביץ', אוקיי. אז מה, איך מטפלים בזה? הרי בסוף זה ריטוט של הבטון. זה התקלה.
יונמית, אמרת. לא אמרת כלום, ואמרת הכל.
כן.
סוג הבטון.
אבל רגע, אני רוצה להיכנס פה לעוד נושא, כי אנחנו מדברים על, אנחנו מדברים כאילו על הכנת שטח, או על הביצוע, בסדר, נוראים לבני אדם. נגעת קודם בזה שלוקחים את אנשי השטח, את צוותי הביצוע, ועושים להם סיור, אבל אנחנו יודעים שהכוח האדם בענף, הוא דלת מסתובבת. עד לפני שנתיים היה לנו כוח אדם מסוים.
אתה מדבר על כוח אדם ניהולי.
לא, אני לא מדבר עליו, אני מדבר על הביצוע בפועל של הפועל.
פועל, תשמע, אנחנו גם סוג של מגדל בבל, בוא, מעבר לזה, לדלת המסתובבת.
אז איך מתמודדים עם זה שמגיעים לפה אנשים משפות אחרות, ממדינות שונות, בטח בתקופה הזאת שהרוב העובדים הפלסטינאים כבר לא נמצאים בתמונה, ועשו פעולות רבות להביא אנשי מקצוע או פועלים שהם חלקם גם לא באמת פועלים, נפגשים בבניין פעם ראשונה, לא בטוח שהם גרים בבניינים מהסוג הזה איפה שהם חיים, ובכל מקרה שיטות הבנייה שלנו הם אחרות. ובסוף אנחנו משלמים את מיטב כספנו כאזרחים, כצרכנים של דירות, למישהו שבנה אותו, שהוא לא באמת הוסמך על ידי גורם מסודר בנושא הזה.
כן, אנחנו יותר ודיקים, אני ואתה בענף, אז אנחנו זוכרים, הפעם היה בית ספר במדינת ישראל שלימד את המקצועות מקצועות. האלו, בדיוק. כן. היום פחות. אנחנו פותחים בתי ספר, שכן מלמדים את הדבר הזה, אבל אם אני אלך לעניין הפרטני פר פרויקט, אז אנחנו מנסים, מטבע הדברים, קודם כל אנחנו לא נערבב בין ספקים. ואנחנו מנסים ליצור איזושהי סטנדרטיזציה כזאת של חומרים. עושים פתיחות מלאכה. מסבירים, אתה לוקח את ראשי הקבוצות. אם צריך מבצעים תרגומים של המפרטים. אנחנו גם מקבלים מהספקים, נכון. אתה מכיר את זה טוב מאוד.
כן, אני יושב הרבה על
הדברים האלה. יפה, בדיוק. מקבלים את המפרטים.
הרבה תמונות של 1, 2, 3
איך עושים. בדיוק. אתה מחלק חוברת.
מנגיש את החומר.
אני חייב. בדיוק, אתה חייב. כי אחרת, אתה מכוון לאלף, אתה תקבל, אלוהים יודע מה. נכון, בעיה. אבל בסדר, אנחנו...
איך מתמודדים? איך מתמודדים קדימה עם זה או איך מתמודדים? רגע, פה תעצור ותעשה זה. תכתוב את הדקה. איך מתמודדים היום עם המחסור בכוח האדם, על מנת לשפר או לקדם את הביצוע, בכמה שפחות פועלים שצריכים שיהיו באתר?
תראה, אני פחות בעניין הזה של הביצוע בפרויקטים, אבל אני יודע שבסך הכל התגברו על המכשול של כוח האדם, זה לא מושלם עדיין, ויש את המגבלות והקשיים שכרגע ציינת, אבל מבחינתנו, אם אתה שואל מבחינתי במוקד, אז אני כל הזמן נפגש עם עוד קבלנים, ומאשיר את מה שאני קורא לו ארסנל, קבלני המשנה שאיתם עובד המוקד, כדי שלא ניתקע חלילה, אתה יודע, אם אנחנו מחלקה שעובדת עונתית כזה, אתה יודע, יש לך את תקופת החורף, קצת יותר מאתגרת, יש את תקופת הקיץ, שנותנת לך זמן התארגנות, אז אתה נפגש עם אנשים, בונה לך, כמו שאמרתי, ארסנל של קבלני משנה. ובזמן אמת אנחנו מפעילים אותם, בוחנים אותם, אלו היותר טובים נשארים לעבוד איתנו, ואלו שפחות נפרדים כידידים.
כשבונים את הבניין, אז יש יותר זמן לעשות את העבודות, יש לך יותר זמן שחומר יתייבש, יש יותר זמן לעשות ידיים. זה לא אותו דבר כשעושים בדק, כשיש כבר דיירים בתוך הדירות, גרים נכון, בדירה, נכון. ואתה רוצה להיכנס ולצאת כמה שיותר מהר, מינימום הפרעה לאנשים. האם יש שינוי בחומרים שאתם משתמשים בהם, בביצוע לעומת הבדק?
לא. זה חלק מהקושי. שאתה, כמו שאתה ציינת, אנחנו עובדים עם זמן יבוש, בדירות מאוכלסות, לא, כשאנחנו נכנסים לדירה, זה לא חוויה נעימה. אנחנו מנסים לעדן את זה. ועל פי רוב אנחנו מצליחים. והלקוח מאוד רוצה, הוא מבין, טוב, יש ליקוי, אז באים ומטפלים בי, והוא מבין את הסיטואציה, ברוב המקרים. קיים קושי. תחשוב שאתה לקוח, ואני נכנס, ואני אומר לו, טוב, אז אני עכשיו בא והורס את הריצוף, ואני מורח את השכבת האיתום, ואני צריך זמן ייבוש.
אני צריך להוציא את החול, צריך להוציא את הסומסום, צריך לשים אותו איפשהו.
בדיוק, אני צריך להחצן אותו, להיבש אותו, להביא חדש. בחלק מהמקרים, אני צריך למרוח את שכבת האיתום, יד שנייה, זמן ייבוש.
איך הדיירים לרוב מגיבים לזה?
מבינים, מבינים כן? את המצב, כן, כן. כן. רוב המקרים, אני מתייחס לרוב, לא למקרה קיצון.
ואיזה טכנולוגיות, נגיד, אתם משתמשים כדי לבקר את העבודה, לקדם את הביצוע, למנוע חזרה לתקלות דומות? יש לכם איזושהי מערכת דיגיטלית למעקב על הדברים האלה?
מבחינת מוקד, יש לנו מערכת, יש איזושהי אפליקציה שאני בניתי ביחד עם מחלקת יישומי מחשב אצלנו בקבוצה, שהיא משרתת את המוקד. מבחינת בקרת איכות, גם קיימת איזושהי מערכת כזאת, ואנחנו מנסים, כדי להתגבר על בעיית כוח אדם, כדי להתגבר על העניין ולשפר את נושא בקרת איכות, אז אנחנו מנסים קצת ללכת לטיוס. אז אם זה החזיתות, בסדר? במבנה ציבור, נקרא למעונות לצורך העניין, אז נבחן בחיוב מאוד נושא פריקסטים.
טרומי,
בדיוק. אל תגיד טרומי, טרומי זה לא טוב, זה לא.
לא?
זה של פעם. פריקסטים, חזיתות מתועסים.
אוקיי.
נשמח אם גם החזית תהיה עם בטון גלוי, צבוע, ולא, אם זה מאפשר, אם התב"ע מאשרת את זה, ופחות חיפויים קשיחים שאנחנו מחויבים אליהם, אם במידה מסוימת, אחוזים מסוימים, אז נעדיף לוותר על הדבר הזה. חדרים הרטובים המתועסים, שאתה בטח מכיר אותם.
מכיר, כן. דרך אגב, באירופה זה אף.
נכון.
ההסתכלות שלהם על הנושא של מבנים מתועסים.
אז חד משמעית, כן.
כן.
זה נותן את המענה. בוא, בעיית כוח אדם בענף הבנייה היא לא רק שלנו, היא קיימת בכל העולם.
ברור.
וכולם עושים את היבוא של הכוח העובד.
תגיד לי רגע, שאלה לי בנושא הזה של השירות, יש הרי את חוק המחר, שמחייב שירות מסוים. אז לכן, הנושא הזה של השירות לקוחות, זה שירות או חובה משפטית?
דעתי האישית?
רגע דעתך האישית.
אני חושב שקודם כל, שירות. מכיוון ששירות, קודם כל הוא הוקרה של החברה, אני חושב שכל אתה קונה שעון, אתה קונה פלאפון, אתה קונה רכב. השאלה הראשונה שאתה שואל מה היא? מי נותן לי את השירות? נכון?
מי נותן את האחריות?
מי נותן את האחריות? מי פונה? אם יש תקלה, אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה שכנראה תהיה תקלה. מי עוזר לי? למי אני מדבר? זה קודם כל. מעבר לזה, בסדר, מה שציינו קודם לכן, אז זה עניין של סביעות רצון של הלקוחות שלנו בסוף, אתה יודע, ואתה יכול לעשות פרסומות במדיה, לא משנה איזו מדיה, אם יהיה לך אחר כך איזושהי כתבה ועל שירות שלא מרוצים ממנו, לא שווה כל הפרסומת וכל המיליונים שהשקעת בעניין הזה. סביעות רצון של נותני עבודה, מזמיני עבודה, חשוב להם שיזם שבא ומקים פרויקט, הוא רוצה לדעת שללקוח שלו יש כתובת. אם יש תקלה, הוא יודע למי לפנות. ומה שציינו, העניין של הפקת הלקחים, זה מוקד שירות. זה לא משהו, זה ברור, אנחנו מתממשקים, מחלקת הבטחת איכות, הכל טוב ויפה, אבל זה מתחיל אצלנו. החקירה מתחילה,
אז השירות הוא פנימי
מתחילה גם. אצלנו.
אז בדיוק. השירות הוא פנימי
הוא
גם.
הוא פנימי, הוא משרת גם אותנו, את עצמנו.
כן, הוא משמר את הידע בתוך הארגון.
בדיוק. ומעבר לזה, אחר כך, הנושא המשפטי כמובן.
אוקיי. אז איתן, לקראת סיום, איזה מסר מבחינתך הכי חשוב להעביר לדיירים חדשים שמקבלים דירות ומאזינים לפודקאסט הזה?
קודם כל, חשוב שיבינו שאנחנו יחד בסיפור. יש לנו אינטרס משותף. אנחנו הקמנו למעשה את הנכס, את הרכישה הכי חשובה שהאדם מבצע בחייו. את הדירה שלו, את הבית שלו. אנחנו רוצים שהם ייהנו, שיחיו חיים טובים בדירה הזאת ויהיו מבסוטים ממנה. אז ככה שהאינטרס שלנו הוא אינטרס משותף. הדבר השני שאני אמליץ, כדי למנוע מחלוקות וחיכוכים בעתיד, תבצעו תחזוקה. בדיוק כמו שאתם לוקחים את הרכב שלכם. שהעלות שלו 200,000 שקל נגיד, ממוצע היום. ונשווה את זה לדירה ממוצעת, 2.5, 3 מיליון.
החזקה מונעת.
החזקה מונעת, בדיוק. וגם אם מצאתם תקלה שאתם חושבים שהיא שלה, אין בעיה, תרימו דגן, אנחנו פה, אנחנו נבוא ונבחן, ואם צריך זה שלנו, אנחנו נטפל. אבל תעשו תחזוקה מונעת, אל תיתנו לקשר כבר להתאבות ולקרות הלכה למעשה.
אל תייצרו את הנזק.
אל תתרמו להיווצרו את הנזק. הנזק, סליחה. זה דבר נוסף. ומעבר לזה, פתיחות, הוגנות, תדרשו בצורה הוגנת מה מגיע לכם. אנחנו גם יודעים, בסוגריים נגיד את זה, גם לעגל פינות, בסדר? גם את זה אנחנו יודעים לעשות.
לפנים משורת הדין, לא לעגל פינות. לתת לפנים משורת הדין.
חשובה לנו סביבות הרצון של הלקוח שלנו.
כן, כי בסוף זה מוצר שמחרת אותו.
בדיוק, זה היוקרה שלי, זה השם שלנו. אבל תהיו הגיונים. תהיו הגיונים.
אז עם ההיגיון הזה אנחנו נסיים להיום. אני רוצה להגיד קודם כל תודה לך, איתן.
תודה לכם שהזמנתם אותי.
שיחה מרתקת.
היה כיף.
תודה לכם המאזינים שהקשבתם לפודקאסט שלנו. תודה ולהתראות.
להתראות.